11. לילה טוב באולפן בני הראל. ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו נפגש הערב פעם נוספת עם פרקליטיו, עורכי הדין בועז בן צור ועמית חדד, ודני מעם בהצעת הסדר הטיעון עם הפרקליטות. כתבנו ישראל רובין מוסר כי על פי הערכות צוות ההגנה, הסיכוי שנתניהו אכן יחתום על ההסתר הוא קטן מאוד. רב הכותל והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ', תוקף בחריפות את הפגיעה בשריד בית המקדש. אחרי שנים רבות של הפגנות בכותל המערבי, היום הרפורמים חושפים את האינטרסים האמיתיים שלהם. על פי סרטון שיפיצו, לא קרבת אלוקים ביקשו המפגינים, אלא יחסי ציבור בחינם לקידום האג'נדות שלהם בתחומי נישואים, שבת וכשרות. אני קורא להסיר את חרפת ההפגנות הפוליטיות מהכותל המערבי, דברי הרב רבינוביץ', מהם מביא כתבנו בנצי לייזרוביץ'. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין נועד הלילה עם נשיא איראן אברהים ראיסי בקרמלין. הפגישה במהלכה ראיסי הצהיר כי איראן ניסחה הסכם לשיתוף פעולה אסטרטגי בין המדינות ל-20 השנים הבאות. בתום הערכת מצב שהתקיימה הערב בעיריית ירושלים, הוחלט כי בשל תנאי מזג האוויר ולאור הסיכוי הגבוה להיווצרות קרח בכבישים, הלימודים בכל המסגרות בעיר יחלו מחר בשעה 9 בבוקר. עדכונים נוספים באתר כל חי ולסיום התחזית. הלילה מעונן מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, יורד גשם מקומי קל. במהלך הלילה המשקעים התמעטו ויפסקו בהדרגה. ועד כאן חדשות כל חי.
מתפללים רפאנו השם, מאמינים לישועת חכיבתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים מחוברים משדרים כל חי.
הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
ערב טוב לכל המאזינים. ערב טוב למי שאיתנו כאן באולפן, אורי כהן ושלמה פולק. ונודה להם על מלאכתם בהגשת התוכנית. והערב נפתח בנושא השתלטן במערכות היחסים בין בני האדם. לא פעם קיימות מערכות יחסים בין בני האדם שבהן צד אחד הוא שתלטן ולא פעם גם רודן. והשתלטנות היא באה ידי ביטוי בהרבה צורות. לא תמיד מזהים אותה מהרגע הראשון, אבל כשמזהים אותה רואים כמה היא מסוכנת והרסנית. האדם השתלטן הוא האדם שכמעט תמיד קובע את הכללים בבית, הוא קובע את מצב הרוח הבית, הוא קובע מי צודק מי טועה, מה הגיוני מה חסרת, מה כשר ונכון ומה לא יעלה על הדעת, הוא היחיד שייתן את הטון. האדם השתלטן לא מוכן להתפשר, העמדות והגישות שלו לא ניתנות לשינוי. הוא לא מוכן ללכת לקראת הזולת, אם הוא רוצה לצמצם הוצאות כלכליות, כל מי שלא מסכים איתו הוא פשוט חסר הבנה בכל מה שנוגע לכסף. כל מי שלא מסכים עם הגישה החינוכית שלו, הוא חסר אחריות וידע. ומי שמתנגל לדעות הרוחניות שלו, עליו בכלל אין מה לדבר. האדם השתלטן, גם כשהוא אומר דברים נכונים ובסיסיים, הוא מעורר התנגדות, בגלל סגנון הדיבור הבוטה, המעלי והמזלזל. כולם מרגישים שהם פשוט לא רוצים להסכים איתו, למרות שאין סיבה, אבל הוא מדבר בטון כל כך כועס, בפנים מאיימות, ולכן הצד השני מתנגד. לדוגמה, אישה אומרת לבעלה, אתה חייב לקום בבוקר, כי מה יהיה עם התפילה והדוגמה האישית לילדים? היא צודקת, אבל היא גורמת לו לרצות להמשיך לישון עד הצהריים. היא אומרת דברים נכונים, אבל היא משפילה. והיא מתעלמת מכך שהיא משפילה, כי היא אומרת, אבל אני אומרת דברים נכונים, אז לכן אני יכולה להמשיך להגיד אותם. ומי שאומר משהו נכון, זה לא אומר שצריך לומר את זה, וגם אם צריך לומר את זה, איך לומר את זה. אבל חוסר האחריות בא על ידי ביטוי בסיוע, כאשר האדם אומר, אני יודע, אני אומר, מה שבלב את זה אני אומר, מה שאני מרגיש את זה אני אומר, מה שנכון את זה אני אומר. ובשיא הילדותיות, בחוסר הבגרות, אומר האדם את מה שעל ליבו, מתוך הרגשה שהוא אדם מוסרי, ישר וצודק. אז היא אומרת משהו נכון, אבל הניסוח הבוטה, שמשדר, היא יודעת מה נכון, צורת הדיבור, קצב המהיר, הדיבור החותך, הטון הגבוה, הפנים המאימות, כל אלה, לא רק שהם לא נעימים, אלא שהם מעוררים דחייה, כי אם הוא יסכים איתה, זה ישפיל אותו. היא תצליח להכניע אותו בעל כוחו, והוא ירגיש התמרמרות. האדם השתלטן בדרך כלל, מצליח להכניע את הזולת לטווח הקצר. אבל הטווח הארוך, הוא תמיד מפסיד. למה? כי הסואבים אותו, צוברים רגשות מרמור זעם ותסכול. הם מפתחים אנטי חריף כלפיו וכלפי הדעות שלו. והיחסים עם האנשים הקרובים ביותר נהרסים בגלל הגישה הזו. הכנעת האדם לא עושה אותו שמח יותר, ואם זה יקרה מדי פעם, בסופו של דבר, האדם הנשלט לא יהיה מוכן עוד להיות במקום הרגשי הזה, להיות הנשלט, ויכול להיות שאם הוא נער, או בעל, או אישה, ומבזים אותו, ומשפילים אותו, הוא יתחיל לזלזל בערכים. באמת, בהנחות יסוד שהיו ברורות. למה? מכיוון שהלב מתחיל לפתח נוגדנים לאמת ולערכים. השתלטן הרס את הערכים ואת האמת, מכיוון שהוא מנחית הוראות ופוגע באפשרות של הצד השני להזדהות עם ההוראות האלה. באותו אדם שמכניעים אותו, מבזים אותו, משפילים אותו, הנשלט, הוא מתחיל להטיל ספק באמת הברורה שנאמרת על ידי השתלטן, והשתלטן הורס את האמת, כי הוא מתנהג בדיוק הפוך עם מה שחז"ל אומרים, דברי חכמים בנחת נשמעים. אבל הוא לא מחפש את הנחת, הוא מחפש להכניע לומר, הוא בעיקר מחפש להיות הצודק. כי האדם השתלטן רוצה להוכיח, אני הצודק, אני החכם, אני מבין, אני יודע, אני מחזיק באמת, אני מחזיק בצדק האבסולוטי המוחלט, אני יודע איך לחנך, אני יודע איך לנהל את הכסף, אני יודע מתי צריכים לקום, אני יודע מה עושה לרעדיפויות הנכון ביותר, והוא לא מסוגל לשמוע אפשרויות אחרות. אחד הפחדים הגדולים של האדם השתלטן הוא אובדן שליטה. אם החיים לא מתנהלים בדיוק כמו שהוא רואה לנכון, בדיוק לפי המתכונת שלו הוא נבהל. הוא לא יודע מה לעשות, הוא מרגיש שהקרקע נשמטת תחת הרגליים, שהרי המצב הזה מאלץ אותו להתמודד עם האפשרות, שמה הוא טועה. עקרונית, אדם צריך להפריד בין אישיותו ובין הדעות שלו. גם אם דעה מסוימת התבררה כמוטעת, זה לא אומר שאני לא בסדר, זה אומר שאני משתפר. אם והיה ויש לי דעה לא נכונה, זה לא אומר שאני אדם שלילי, זאת אומרת שאני אדם לומד, אני בתהליך, אני בצמיחה, אני בגדילה, אני בהתפתחות, זה נורמלי. אבל האדם השתלטן, אם לא מסכימים איתו, זה אומר ששוללים את עצם הקיום שלו? זו הסיבה לכך שאותו אדם מתעקש על הדעות שלו, אבל הוא מוכן להתפשר, הוא מרגיש שהוא חייב להילחם על האישיות שלו, על הדעה שלו. הוא פשוט מפחד מדחייה, שם הדעה שלו לא נכונה. כי אין הבדל בינו לבין הדעה שלו, הוא מפחד מאובדן שליטה אם יתברר שהדעה שלו לא נכונה, כי אם הדעה לא נכונה אז הוא לא בסדר. את המידע הזה הוא לא יכול להכיל. והאדם השתלטן מוכן לנצח במאבק, ומבחינתו זה רגע אדיר ומשמעותי, הוא מוכן לעשות הכל בשביל הניצחון הזה. הפעם יראו שאני צודק, שכולם יכירו בחוכמתו, בצדקותו, בצדקת דרכו. מבחינתו ההרגשה הטובה ביותר שאפשר להרגיש זה להיות צודק ולהכניע את הצד השני. זה השיא. האדם השתלטן הוא לא תמיד אדם רם. כשהוא רגוע והוא שלב, הוא יכול להיות נחמד, מצחיק, מעניין. הבעיה היא כאשר החרדה מאובדן שליטה משתלדת עליו, אז ההתנהגות שלו נעשית בלתי נסבלת. טיפוס כזה כל כך מפחד, חרד, שלא יקבלו את הדברים שלו, את הדעות שלו, הוא מרגיש צורך קיומי להילחם על דעתו, עד שהוא לא מצליח לראות אף אחד אחר, רק את עצמו. עבורו זה מעין מאבק הישרדותי, וכשאדם במאבק הישרדות, הוא מסוגל לחשוב רק על עצמו. יש אנשים שאוהבים לריב, השתלטן הוא לא אחד מהם, הוא לא נהנה מעצם המריבה, מבחינתו עדיף היה שכולם יסכימו איתו מראש. אבל מה לעשות? זה לא תמיד ככה, לא כולם מסכימים איתו, ואז הוא לא רואה אפשרות אחרת אלא לכפות את דעתו באמצעות המאבק, מבחינתו אין ברירה. אני חייב להוכיח את האמת, את הצדק. זה מאבק שנכפה עליו. הוא לא רוצה אותו, הוא היה מעדיף שפשוט יקבלו את מה שהוא אומר. חבל, סתם להתווכח, סתם לריב. זו הסיבה שהשתלטן לא מצליח להיות מסופעה, כל ניצחון מרגיע אותו רק עד הקרב הבא. בקרב הבא עוד פעם, הוא מרגיש איום נוסף, מההתחלה. וכך השתלטן נעשה בלתי נסבל. כל ערעור על דעתו הוא ערעור על הקיום שלו, הוא לא יכול לוותר, הוא לא מצליח להגיע להרגשת רוגע וסיפוק. שלווה. האדם השתלטן הוא בגישה של או הכל או כלום. מספיק ויכוח אחד כדי לערר את הערך העצמי שלו, לכן הוא לא מוכן להפסיד, לוותר, להתפשר אף פעם. הוא לא מוכן שיקבלו את הדעה שלו באופן חלקי, מבחינתו הוא יודע הכל והוא מבין בדיוק איך הכי טוב לפעול, תמיד הוא יודע בדיוק מה הדבר הנכון לעשות. ובגלל שהשתלטן הוא בטוח שהוא יודע הכל, הוא נוטה לבקר את הסובבים אותו, כאשר הם מתנהלים בצורה שלדעתו היא שגויה. בעיניים שלו, אדם שלא בסדר, על פי אמות המידה שהוא עצמו קבע, הוא אדם שמותר להעיר לו, לבקר אותו, אפילו לחנר אותו, למען ילך בדרך הישרה. לאדם השתלטן ישנה נטייה להתגדר בתוך מסגרת של כללים ואורחות חיים שהוא הגדיר לעצמו. הוא לא מצליח לראות מעבר לגבולות שהוא עצמו הציב. לא פעם הוא לא מצליח להבחין בנסיבות המשתנות שמובילות לשינוי בהתנהגות של האנשים סביבו. אם לדוגמה, אשתו הבטיחה לו שהיא תמיד תשמור על אווירה רגועה הבית. הוא מצפה ממנה לקיים את ההבטחה עד סוף כל הדורות, תמיד שזה יהיה. הוא לא מצליח לתפוס אם יש כבר 5 ילדים או 7 ילדים ועומס בעבודה. אי אפשר לשמור על האמירה הזו וההצהרה הזו באופן מלא. הוא לא מבין שבשעתו אשתו דיברה באופן כללי על האווירה ולא יכלה לדעת כיצד תתנהג בנסיבות המשתנות ושנסיבות החיים משתנות תדיר. הוא המום לחלוטין. כשהוא רואה את אשתו מתפרצת על הילדים, הרי היא יודעת כמה חשובה לו האווירה השקטה. היא הרי הבטיחה, מה קורה פה? כך הוא בטוח שהבעיה נמצאת באשתו. היא לא עמדה במילה שלה. הוא לא קולט שהבעיה היא בו, בחוסר היכולת שלו לתפוס מורכבויות ולהתאים את עצמו למציאות המשתנה. לכן אחת ממילות המפתח לרוגע ושלווה היא גמישות. זוהי תכונה חשובה לחיים. לאדם השתלטן אין את התכונה הזו. לא פעם נראה שהאדם השתלטן הוא אדם קשה, עסוק במריבות כל היום, אבל זה לא בהכרח כך. יש שתלטנים אלגנטיים, תרבותיים, נחמדים ומנומסים. שתלטן נחמד לא יגיע לחברו ויוכיח אותו בצורה בוטה, אלא יאמר לו באופן חביב, אולי גם נשמע, חברים. אני באמת מצטער שאני אומר לך את זה, אבל כזה אני. אם אני רואה משהו לא בסדר, אני חבר טוב, אני חייב להגיד. אם נשאל אותו, מי קבע שהדבר לא בסדר? הוא יענה. בלי להניד עפעף, בלי להחסיר פעימה. אני קבעתי. כך אני מרגיש. ליבי אומר לי. כלומר, לא די שהוא בטוח שהעולם אמור להתנהל לפי אמות המידה שלא. הוא עוד מרגיש שהוא עושה טובה בכך שהוא אומר את הדברים בצורה סבלנית. יש לו סבלנות, הוא נחמד, הוא אומר דברים בצורה רגועה, אבל מעליב. אבל הוא אומר את זה בצורה רגועה, אבל תוכן מעליב. כאשר קורה שמישהו פועל בניגוד לעצת האדם השתלטן, בדיעבד התברר שהוא טעה. השתלטן כמובן לא שוכח לבוא ולומר, אמרתי לך. עבור השתלטן מדובר בחיזוק עצום להרגשת הביטחון שלו. הנה, ההוכחה החותכת שהוא צודק, שחייבים להקשיב לו. מאפיין נוסף של האדם השתלטן הוא הביטחון שיודע הכל טוב יותר מכולם. כשאומרים כולם, הכוונה היא לכולם. הוא מבין יותר מאנשים מבוגרים, יועצים, מורים, אנשי מקצוע, כולם. הוא טוב מכולם. תמיד יש לו תחושה פנימית עזה שהוא היחיד שמצליח להבין את המצב עד הסוף. מכיוון שכך הוא באמת יודע הכי טוב מה כדאי לעשות. הוא לא מתבלבל מעובדות. לדוגמה, אמא שסובלת מאופי כזה, עלולה להדריך את הבת לפני החתונה איך להתנהל, ללמד אותה לא לוותר על הצרכים שלה, לעמוד על שלה, גם כאשר אותה אמא תשמע שלבסוף לבת שלה יש בעיות בשלום בית. היא לא תודה שאולי העצות שלה היו גרועות ולא נכונות, היא תסביר עד רבה, הבת את חייבת לשמור על מה שאני אמרתי לך, ואם לא תשמרי, תסבלי, ואם את סובלת, כנראה לא הקשבת לי. אפילו כאשר הבא תפנה לייעוץ נישואים אותה אם, אולי להתקשר ליועץ ולהסביר לו בדיוק מה הבעיה ומה הוא צריך לעשות, והיא תציג בפניו את ההבחנה הבלתי ניתנת לערעור בנוגע לשלום בית של הבת שלה. הרי ידע טוב יותר מכולם, אפילו מהיועץ, ונכון שהיא אימא והיא לא אמורה להתערב, אבל במקרה הזה, א', מדובר פיקוח נפש, ב', באמת אני אישה עם זווית ראייה אובייקטיבית, אני משהו אחר, אני משהו שונה. כך היא אומרת לעצמה, וכך היא מתירה לעצמה, מרשה לעצמה להמשיך להרוס את החיים של הבת שלה. היא בסך הכל רוצה לעזור, והכל מגיע מלב אוהב, באמת, הלב אוהב. אבל מה שהלב אוהב, זה לא אומר שבאמת השכל פועל. נקודה נוספת, אנשים שיצא להם להתמודד עם האדם השתלטן יודעים שהחלק הקשה או המתסכל בסיפור הוא שהאדם השתלטן עשוי להרגיש שהוא פגוע כאשר אנשים לא מתעניינים בעצות או מיישמים אותם. הוא לא מצליח להבין למה הם לא מקשיבים לו, הרי הוא מכיר טוב כל כך את הנושא, הוא מבין מה צריך לעשות, הוא רק רוצה בטובת האנשים האחרים. הוא בכלל לא מודע לכך שהצורה שבה הוא מעניק את העצות היא על גבול הבלתי נסבל, ושיוצר סביבו תחושה של חנק וכפייה. בנוסף לכך, אפשר לשים לב הרבה פעמים שאנשים משתלטנים הם חסרי סבלנות, כשמישהו מספר להם את דעתו הם לא מגלים התעניינות, ולא פעם אפילו משדרים אינוחות, קוצר רוח. הם אפילו מגלגלים את העיניים, מבחינתם השיחה מיותרת, הרי למה אני צריך לשמוע מישהו אחר? אני יודע הכל. האדם שתלטן מפחד מאוד מחולשה, הוא מפחד שינצלו אותו, מכיוון שהוא רגיל לחשוב במונחים של שליטה, הוא עלול לייחס לאחרים כוונה של להשתלט עליו, והוא נלחם בכל הכוח כדי שזה לא יקרה. בעיקרון, המטרה בנישואים, בקשר בין בני אדם, לנהל קשר הדדי, שוויוני, זה לא אומר שכולם עושים אותו דבר, אבל זה כן אומר שאנשים מרגישים שהקשר משתלם. יש תפקידים של הבעל, תפקידים של האישה, תפקידים של השותף הזה, תפקידים של השותף האחר. לא כולם עושים אותו דבר, אבל כן ישנה הרגשה שאנחנו חיים בתוך מערכת הדדית. השתלטן לא יודע, אבל לא רוצה להתמודד עם כזו מערכת יחסים. להפך, הוא מחפש את התחושה המרגיעה מבחינתו, שידוע לעליונה שמכירים במעמד שלו. האדם השתלטן נוטה לפרש מצבים רבים כמאבקי כוחות, כמבחן שנועד לבדוק מי חכם יותר, מי חזק יותר, למי תהיה המילה האחרונה. לא פעם הוא בוחן שאולי לא במודע, דרך המאבקים האלה כמה הוא יכול להשתלט על האדם האחר, עד איזה גבול הוא יכול למתוח את האגרסיביות שלו. הוא מוכן להשתמש בהרבה כוח כדי להכניע את הצד השני, הוא מסוגל להידרדר אפילו לשיטת איומים והפחדה. את כל זה הוא לא עושה מתוך רוע, מתוך רצון זדוני להכאיב לזולת, אלא מתוך חוסר ביטחון וחולשה פנימית. הוא חלש. הוא לא מסוגל לתת לעצמו את החיזוק שהוא צריך. הוא לא יודע לומר לעצמו שהוא שווה, הוא בעל ערך, גם אם דעתו לא תתקבל. לא משנה מה יגידו כולם. אבל הוא חייב לשאוב את החיזוק הזה לערכו מאחרים. הוא כל כך צריך את זה עד שהוא מוכן ללכת רחוק ולהרוס אפילו קשרים כדי להשיג את ההרגשה הזאת. בזמנים רגועים האדם השתלטן יודע לומר לעצמו את כל האמירות היפות שהוא קרא בספרים ושמע בהרצאות, שמערכות יחסים צריכות להיות הדדיות, שהצד השני צריך להיות שלה עם ההחלטות שלו, שבניסויים צריכים לנהל דברים בדרכי נועם, בדרכי שלום. הוא יודע שבנושא בין אדם לחברו לא נכון להנחית הוראות פקודות, אלא הימלך בחברך, צריך לדבר עם השני, לרצות שגם הוא ירצה לפייס אותו, כמו שאומר השלה הקדוש, על כך שיעקב שכנע את רחל ולאה לעזוב את בית אביהן. הוא לא ציווה עליהן שכך אמר הקדוש ברוך הוא לעשות, אלא הוא דיבר אל הצרכים והרצונות, אל הרגשות. הוא אמר, אתם יודעות כמה אבא יתל בי, ואז הוא אמר, זה גם ציווי של הקדוש ברוך הוא. זו הדרך הנכונה. אותו שתלטן יכול להגיד ולהכריז שהוא יודע שזו הדרך, אסור להשתלט, אסור להפחיד. הוא יכול להשמיע את הנאומים האלה, עד שמגיע הרגע שבו לא מוכנים להקשיב לו, ואז משתלטת עליו אחר אדם אובדן שליטה, וכל האינסטינקטים ההישרדותיים שלו נכנסים לפעולה. כשמגיע הרגע הזה הוא שוכח הכל, הוא מוכן ללכת רחוק כדי להסיק את השליטה הנכספת, כדי לתת מענה לא בריא לחרדה שלו. נצא להפסקה, ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם בנושא זה ובנושאים אחרים הקשורים לנפש האדם.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
תמיד איתי
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
הלחנתם שיר? שלחו לנו אותו למייל בכתובת h.strudeltoker.fm או לוואטסאפ שמספרו 055-956-4343, או הקליטו לנו אותו בטלפון במספר 039-039-039, שלוחה מספר 4, ואולי הלחן שלכם ישתתף בתחרות המלחינים. המלחינים 3, בקרוב במוצ"ש חי. All Gift for You, משלוחי מתנות מעוצבות ושוקולד לכל יעד ברחבי הארץ ולמגוון יעדים בארצות הברית ובאירופה. הזמינו אונליין All Gift for You 02-997-4050, 02-997-4050. דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
כל מי שיעזור להטפוי כרך אחד של אשר בנחל יהיה לו ישועות גדולות.
כוכבית 5610, כוכבית 5610.
סוף השבוע הקרוב, פרשת יתרו, מיום חמישי ועד מוצ"ש, הזמר יחיאל ליכטיגר ומקהלת הליכטיגרס. הרצאות מרתקות מפי משמח הלבבות הרב מאיר שוורץ, זיץ ליל שישי, ארוחות מפנקות ועוד הפתעות. כוכבית 3044, סופש מוזיקלי עם עוצמה אחרת. אל תחמיצו.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות, ציפורי קלאס.
כוכבית 3044.
סליחה, אדוני, עבד לך אולי?
מה? מה עבד לי?
הנוגדנים.
התחסנתם פעמיים? בואו להתחסן במנה שלישית. לתאום תור, חייגו כוכבית 2700 או ייכנסו לאתר או ליישומון כללית. כללית. צעד לפני, בשביל הבריאות שלכם.
לראשונה, קופת הפרס הגדולה ביותר נפתחת, וזוכה אחד לוקח את כל הקופה. כן, כן, את כל הקופה. גם דירת דופלקס חלומית, גם ג'יפ יונדאי וגם מזכורת ענקית קבועה. חייגו עכשיו, 02-540-30. 02-540-30. הפעם אתם זוכים בכל הקופה.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
שלום הרב. קודם כל תודה רבה על התוכנית. רציתי לשאול איך מתמודדים עם מה שהרב אמר לגבי לפני הפרסומות שהרב דיבר על כל הנושא הזה של השתלטנות, איך מתמודדים עם הדבר הזה, אם אדם יודע באמת שיש את הבעיה הזאת?
אם האדם יודע שהוא סובל מהבעיה הזאת?
כן.
טוב, קודם כל שאלה מצוינת. היציאה מהמקום הזה היא נעשית קודם כל על ידי המודעות לכל מה שאמרנו. היציאה המקום הלא טוב הזה נעשית באמצעות כמובן שינוי. איך? הידי שאדם משנה את כוח השליטה, הוא מנתב את זה לכוח הנהגה, לא שליטה. מה זאת אומרת? מה ההבדל בין הנהגה לשליטה? הנהגה היא יותר הבעת עמדה בצורה נחושה, אבל לא לכפות, כמובן בשותפות עם הצד השני. כלומר, אם והיה ועכשיו, האדם רוצה להוביל בני המשפחה שלו, או רוצה להוביל קשר בין שני בני אדם, או רוצה להוביל את הקשר למקום מסוים, לעשייה מסוימת, למשמעות מסוימת, הוא מציע, הוא אומר בצורה נחושה, אבל הוא לא קופה. כלומר, יכול להיות שהאדם הזה יגיד מה שהוא מצפה. הוא יגיד מה שהוא מצפה עם הסברים, הוא יסביר את זה בצורה נחושה ויפה, אבל לא יותר. עד איזשהו שלב מסוים הוא יודע, זהו. אם ואב והצד השני הוא לא מזדהה, לא רוצה, או לפחות רוצה ב-20%, 40%, אז לא מתחילים תהליך כזה. יכול להיות שהצד השני, לדוגמה, הוא רוצה לא ברצון חזק. לדוגמה, אנשים מתחילים תהליך שקשור בנושא חינוך הילדים. והבעל אומר לאישה, טוב, בוא נתחיל עכשיו עם נושא הסמכות בבית. אז היא אומרת, קשה לי, לא לגמרי מזדהה עם זה, בסדר, אבל 20% מזדהה, 30% מזדהה, בוא נתחיל. יכול להיות שלאחר מכן, אכן, תהיה יותר הזדהות, וזה יגיע ל-60-70% הזדהות, ולאחר מאולי זה ירד. אבל בוא, אנחנו מתחילים, אין פה כפייה באופן מוחלט. זה בסדר שבני אדם לא מזדהים בצורה מוחלטת, לא כל דבר צריכים לחכות שיגיע מתוך הלב, מתוך הזדהות, אבל ודאי שקצת הרצון צריך שיהיה. אז אדם, שתלטן הוא לא יכול לשנות את האופי שלו לחלוטין, אבל הוא יכול לנתב אותו למקום מועיל וטוב יותר. אני אומר שאדם שתלטן לא יכול לשנות את האופי לחלוטין, בדרך כלל יש מי שגם כן, אבל בוא נדבר על הרוב. ההבדל בין המנהיג לבין השתלטן הוא בהתייחסות לאנשים אחרים. השתלטן הוא מתעלם מהקיום של אנשים אחרים, והוא כופה דעתו בכוח. המנהיג הוא מדבר עם הזולת, הוא מנסה להוביל, אבל גם מתאם עמדות, הוא לא מכריח. מטבע הדברים, כמובן שאדם שהוא מנהיג הוא דומיננטי, הוא חזק, אבל הוא לא דורך על אחרים. הוא מביע עמדה, אבל הוא לא כופה את דעתו. הוא לא נבהל מהדעות של האחרים, ולכן הוא גם מקשיב בפתיחות, בהערכה. הוא מוכן לקבל את הגישה שלהם, להודות בטעות. גם כשהוא חושב שהוא צודק, הוא עדיין אומר לעצמו, בסדר, אני כן הבין שאני צודק, אבל אני חושב שאתם לא רואים את זה, אז בסדר, בוא נגרה איך אנחנו מתנהלים בצורה שהיא מתאימה לכל הצדדים. כלומר, הוא לא כופה את דעתו, גם כשנראה לו שהצדק איתו, כי הוא מבין שהצדק פה לא יוביל, ועד רבה, אם נמשיך להיות צודקים, אנחנו נאבד את הקשר. ולכן, גם אם ואבא הוא בטוח שהוא צודק, הוא לא מחפש שכולם יתיישרו לצדק שלו, והוא אומר, בסדר, אז אנחנו צריכים למצוא פתרונות שהם לא הכי צודקים מבחינתי, אבל זהו. הוא לא מתעסק עם זה עכשיו, אומר, זהו. עכשיו איך אנחנו חיים יחד. המנהיג גם יודע לשים לעצמו גבולות. כלומר, הוא יכול להוביל, להדריך, לתת עצות, אבל יודע לשים גבול ולהגיד, רגע, זהו. אני את העצה שלי אמרתי, את הכיוון שלי אמרתי, מכאן ועלה, האחריות היא על המקשיב, לשקול את הדברים ולעשות מה שנראה לו, כפי דעתו. אני אתמודד עם ההחלטה שלו, ירצה, לא ירצה. ככל שימשיך האדם ויהיה עקבי בהתנהגות הזו, הוא יגלה שזו דרך הרבה יותר, הרבה יותר טובה, נעימה לחיות בה. זו דרך שתתגמל גם אותו, הוא יהיה פחות בלחץ וגם את הסביבה שלו. מותר לאדם להיות חזק ועוצמתי, אבל הוא חייב לאפשר לזולת גם כן להביע את הדעה שלו. זה הבדל בין מנהיגות שהיא מעוררת השראה, לבין שתלטנות וכוחנות. בכוחנות האדם רואה רק את עצמו. במנהיגות האדם רואה גם את עצמו וגם את הצד השני. בנוסף לכל זה, האדם השתלטן הוא גם לא פעם סובל מכל מיני חרדות ומתחים שאם והיה ולא יגידו או יעשו בדיוק מה שהוא רוצה, אז הוא נבהל. האדם מנהיג הוא יותר רגוע ושלם. הוא יודע לשהות בתוך מצב שבסדר, אז לא לגמרי יקבלו מה שהוא אומר. אז נחיה עם מה שיש, נסתדר עם מה שיש. מצד אחד הוא ודאי שואף לעשות, להשפיע, מצד שני הוא גם מודע לגבול ההשפעה ולזכות הבחירה של האנשים האחרים לבחור האם כן להתייחס או לא להתייחס למה שהוא אומר.
אוקיי רב, תודה רבה.
בבקשה. נתייחס לעוד שאלות שלכם. שאלה חשובה בנושא, מבוגר, נער שהוא שר מהדרך הערכית שההורים מגדלים. איך להתייחס? בספר שם משמואל הוא מביא רעיון נהדר. הגמרא במסכת סנהדרין אומרת שהורים יכולים למחול לבן צורר ומורה. ואז, אם היה וההורים מוחלים לבן צורר ומורה, אין לאותו בן את העונש הקבוע עליו. שואל השם משמואל, הבן צורר ומורה. הרי אין פה שום עניין של פגיעה לכאורה בכבוד ההורים. הוא אוכל והוא שותה והוא גונב על מנת שיהיה לו כסף עבור מימוש התאוות שלו. וכל מה שהורגים אותו, את הבן צורר ומורה, זה על שם סופו. שעתיד לעמוד בפרשת דרכים, ובעתיד אלסתם את הבריות. אז מה עוזר את מחילת ההורים? אם כבר, מי שאמור למחול, זה הציבור העתידי שימחל על הפשעים שהוא עתיד לעשות. ובכלל, אם הורגים אותו על שם סופו, אז הוא יהפוך לליסטי, אבל אנחנו הורגים אותו על שם סופו, מי אמר, אולי הוא יחזור בתשובה. לדוגמה, ריש לקיש. היה באמת אדם, לכאורה לא ראוי, ובסוף הוא הפך לאחד מגדולי האמוראים. אז הנה, יש סיכוי שאדם באמת ישתנה לטובה. למה החליטו שהבן צורר ומורה לא יחזור בתשובה בסופו של דבר? אולי שמה לא הוא יהיה צדיק, אבל שמה אחד מהצאצאים שלו. כפי שמצינו שמשה רבינו בדק לפני שהוא הרג את המצרים, והיער כי אין איש שלא עתיד לצאת עם אינו זרק אשר. אז אפשר להגיד שאנחנו לא סומכים כל כך על הבן סורר ומורה, כי חזקה שההרגלים השתלטו עליו, ואם והיה והוא בתוך מערכת הרגלים שלילית, אז מן הסתם הוא ימשיך עם זה. אז הוא ימשיך אל הסתם את הבריאות, אז כנראה שהוא לא יהיה כמו ריש לקיש. כי כמה ריש לקיש יש? קצת. אז יש יותר סיכוי שהוא יהיה בן סורר ומורה? בסדר. אבל מה לגבי הצאצאים שלו? כפי שעשה משה רבינו, וירגן איש שלא עתיד לצאת ממנו זרע כאשר. אומר בעל השם ישמואל. אומר המדרש שתשובה מסייעת רק לבני העם היהודי, עם ישראל. אנחנו הצאצאים של האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב. ולכן כאשר היהודי עושה חטא, החטא הוא לא בעצם הנפש. אלוקי, נשמה שנתת בי תאורה גם אחרי שאדם עושה חטא. אלא שחורה אני ונאהבה, רק לכלוך חיצוני. ולכן כאשר האדם עושה תשובה, הוא מתקרב חזרה לבורא עולם. וזה בניגוד לאומות העולם, החזרה בתשובה שלהם היא לא תמיד שלמה, כי להם זכות אבות. כפי שראינו בעיר נינווה, למרות ששאו בתשובה, בסוף חטו שוב, והעיר נען שם. התשובה מסייעת, רק בגלל שאנחנו מחוברים לשלשלת הדורות, ויש לנו נשמה קדושה. לכן כאשר יש בן, בת, שלא הולך בדרך הישר, שלא הולכת בדרך הישר, האפשרות שישו בתשובה זה אם הוא לא יתנתק מההורים, והוא יישאר מחובר אליהם. לכן, בן צורר ומורה, למרות שהוא לא שומע בקול אביו, למרות שהוא לא שומע בקול אמו. אם ההורים מוכלים לו, הוא לא נענש בעונש. למה? היות והוא מחובר להורים שלו, הוא מחובר לשלשלת הדורות. הוא מחובר להורים שלו. הוא מחובר לשלשלת הדורות. אז יש סיכוי שהאדם הזה באמת עוד יעשה תשובה. אבל אם היה והוא לא בקשר עם ההורים שלו, וההורים לא מוכלים לו, זאת אומרת שהוא לא בקשר איתם, אז מענישים אותו על שם סופו, מדוע? כי ברור שהוא לא יצליח לשוב בתשובה. ולכן, אם והיה והילד לא שומע בכל ההורים, כמו בן צורר ומורה, חשוב בכל אופן לשמור עם קשר, לשמור על קשר עם הילד. אמנם נכון, יש חזון איש, ביורה דעה. בקוף ממתת, בסעיף קטן א', אומר, וגם בקוף נון א', ביורה דעה, בהלכות כיבוד ההורים ובהלכות כיבוד הרב. אומר החזוני שההורים והרבנים הם מצווים בציווי. לגבי ההורים, איש אמו ואביו תיראו. כלומר, ישנה חובה לקיים מצווה של מורה, מורה יראה, כלפי ההורים. איש אמו ואביו תיראו. וגם הרבנים צריכים לשמור על כבודם. ולכן לא יהיה נכון שההורים תמיד ימחלו לילדים, או שהרב תמיד ימחול לתלמידים על מה שהם פגעו בכבודו. זה לא נכון. מדי פעם למחול, כן. אבל למחול כל הזמן זה לא נכון, כי אז בעצם איפה המצווה? לא מאפשרים לילדים לקיים את המצווה. איש אמו ואביו תיראו, כבוד התורה, אם זה ההורים, זה הילדים. ובכל אופן, למרות זה, אומר השם ישמואל, במקרה שיש בן סורר ומורה, אם ההורים אוכלים לילד, אז כבר לא מענישים את הילד. מדוע? תשובה היא כי אם ההורים, לא, אם ההורים אוכלים לילד, זאת אומרת שההורים עדיין בקשר עם הילד. ואם ההורים עדיין בקשר עם הילד, אז יש סיכוי שהילד הזה יחזור בתשובה. אז נכון, שצריך לשמור על שאר הילדים, ונכון שזה לא קל, ונכון שזה קשה, וזה קשה מאוד, ולא פעם זה תהליך שלוקח כמה חודשים או כמה שנים, עד שרואים איזושהי תגובה ושינוי אצל הילד. אבל כן, חשוב לזכור את השם ישמואל הזה. כמה שזה קשה, אבל אם יש קשר בין הילד לבין ההורים, אז יש סיכוי שהוא יחזור בתשובה. ולכן לא הורגים אותו על שם סופו. כי כנראה שהוא לא יהיה מי שמלסתם את הבריות, כי הוא קשור להורים שלו. אז זה נכון שצריכים לשקול איך יהיה קשור להורים. צריכים לשים לב איך אנחנו יוצרים את הקשר. אבל אנחנו צריכים להחליט. קשר הולך להיות, השאלה היא איך. אז ניתן כמה כללים שיכולים לעזור בהתנהלות בין ההורים לבין המתבגרים. אז נקודה אחת, חשוב לשמור על הפרטיות של המתבגרים. אחד מעקרונות המפתח ליצירת תקשורת טובה עם המתבגרים, זה שיש לו נקרא לזה פרטיות, פרטיות מסוימת, ביחס לחדר שלו, או כל מיני התנהלויות שהוא עושה. כמובן שאנחנו צריכים שכן תהיה אווירה שאנחנו לא נותנים לו פרטיות מוחלטת ויעשה כל מה שהוא רוצה, לא. אנחנו נעשה גם וגם, אבל קצת פרטיות לתת לו. זה כן חשוב. מדוע? מכיוון שכאשר אנחנו יותר מדי חודרים לחיים של הנער בגיל ההתבגרות, זה נחווה אצלו כחתירה תחת הזכות שלו כביכול לעצמאות ואוטונומיה. כי הוא מרגיש שאני חייב את זה, אני צריך את זה. ואז זה מעורר התנגדות רבה יותר. עמדה מכבדת, היא בעצם אומרת, אנחנו כן עוקבים ורוצים לדעת מה קורה עם הילד, אנחנו לא מזניחים, אבל כן, איפה שאפשר לאפשר את העצמאות הזו, לאפשר אותה. שהוא לא צריך כל דבר לספר, או שיספר דברים מסוים מתי שהוא רוצה, או שהוא רוצה. כן לנסות לחפש איפה אפשר לתת לו ממדים מסוים של קצת עצמאות וקצת פרטיות. הדבר הזה יעזור לו להרגיש שאני לא צריך להילחם על המקום שלי. כי כאשר ילד, בעיקר מתבגר, מרגיש שהוא צריך להילחם על המקום שלו, אז המלחמה היא לא פשוטה. נקודה נוספת. הרבה מתבגרים אומרים, הם היו רק רוצים שיעזבו אותם בשקט. די, לא רוצים יותר מדי שאלות. זה לא מדויק. אמנם הנערים אומרים את זה, אבל הם זקוקים לנוכחות הורית. לכן חשוב שלא לתת למתבגר להטעות את ההורים, וכן להפגין התעניינות, תשומת לב. אז נכון, צריך למצוא את האיזון בין התעניינות, להקשיב, להיות אכפתי, לבין מתן כבוד לזמנים של אותו מתבגר, מתי נוח לא לדבר, מתי אפשר לדבר. נקודה נוספת. חשוב לזכור שבגיל ההתבגרות יש כל מיני, מה שנקרא, דרמות, שערות. כל מיני תגובות שנראות חסרות פרופורציה. יש פצע על הפנים, הלבוש לא מתאים, לא רוצים ללכת לבית ספר, לא אוהבים אותי. כל מיני תגובות לא פרופורציונליות, לא מידתיות. ואדם חווה את זה באופן חזק מדי ועוצמתי מדי. לא להיבהל, לא להתרגש יותר מדי ולדעת שכן זה הגיל. ולכן אם והיה ועכשיו ישנה תגובה לא מידתית, לא יהיה פרופורציה, אז אנחנו כן צריכים להגיע לפרופורציה. לא יותר מדי להיבהל ולא יותר מדי להישאב אחרי זה. נקודה נוספת, גבולות. גבולות בתקשורת זה נושא מהותי. אם ילד עכשיו כועס, אז מותר לחוס, מותר להתווכח. אבל לא לצעוק, לא לדבר בחוצפה, לא להעליב, לא לבזות. הדברים האלה הם אסורים. כלומר, כן ליצור איזשהו גבול מסוים. זה בכללים, וכמובן, פרגון, מילים טובות, אלה הם דברים שיכולים לעזור ולסייע. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
כן.
הרב, אני בעלם איך שהרב בדיוק דייק על הפירוט של הטיפוס של השתלטן. אני ממש התפלאתי. והשאלה, כן. איך להגיב לאנשים כאלה?
איך להגיב לאדם השתלטן? התשובה היא, כן. קודם כל, אנחנו צריכים באמת את המודעות ולפקוח את העיניים ולהגיד, רגע, רגע, אני חי במקום שהוא לא בריא. אני חי במקום שבו ממזערים את הצרכים שלי ואת הרצונות שלי, ולכן צריכים כן להכריז, אני, זה מה שאני רוצה וזה מה שאני מצפה. לא מדובר על להיות עקשן, לא מדובר על להיות גס רוח ולדרוך על מישהו אחר, לא. אבל כן להגיד, טוב, אנחנו עכשיו שמענו מה אתה אומר, עכשיו אני אגיד מה שאני אומרת, עכשיו אני אומרת מה שאני אומרת, עכשיו יש מקום לשני הצדים. אפשר לראה בנחת, ולפעמים זה לא יהיה כל כך בנחת, אבל בכל אופן, עדיף שיהיה בנחת, ואם זה לא בנחת, אז זה גם בסדר. אבל העיקר ששני הצדים באופן כללי מביאים את הדעה ואת הרצונות. ודאי שאי אפשר להקיים את הרצונות של כל האנשים כל הזמן. אבל לפחות אנחנו יודעים שיש איזשהו איזון מסוים, לפעמים זה מבטר, לפעמים זה מבטר. אבל כן, זה צריכים להביא את הצרכים. יש בני אדם שגם זה קשה להם. זהו, הם לא מצליחים יותר, הם שכחו את הצרכים ואת הרצונות שלהם, מכיוון שהמוח שלהם, המחשבות שלהם, הזוגות בפחד. מה יהיה? איך אני ארצה אותו? איך אני אשמח אותו? מה אני אעשה כדי לא לעצבן אותו? מה אני אעשה כדי לא להטריד אותו? מה אני אעשה כדי שהוא ישמח? ואז אדם כבר שכח בכלל לחשוב על עצמו. לכן מה שצריך זה באמת לעורר מחדש את הצרכים ואת הרצונות ואת התחביבים. כן. לדעת, להגיד, אני רוצה, אני תואם, אני אוהב, אני מרגיש, שאדם יותר ויותר יתעורר לצרכים ולרצונות שלו. זה צריך להיות חלק מהשיח. זה חלק מהאווירה. זאת אומרת, שאם והיה ויש אדם שתלטן, השתלטן הוא לא שתלטן כלפי כל האנשים. הוא שתלטן כלפי אלה שמאפשרים לו להיות שתלטן. יש הרבה אנשים אחרים שיודעים לשים לו גבול, ואפילו הוא נבעל מהם. הוא לא שתלטן כלפי כולם. הוא שתלטן כלפי, הוא שתלטן לא פעם כלפי אנשים קרובים אליו. הוא שתלטן כלפי אנשים שהוא יודע שהוא יכול למתוח את הגבול. ולכן, ככל שהאווירה תשתנה, וזה לא ייקח יום, זה יכול לקחת כמה חודשים, ככל שהאווירה תשתנה, הבעל אומר, אני מצפה ואני רוצה, והאישה אומרת, כן, גם אני רוצה, גם אני מצפה. אפילו אם היא תעשה מה שהוא רוצה, אבל לפחות קודם כל מתחילים להציג, אבל אני רוצה ואני מצפה, ואני רוצה ואני מצפה. וכך לאט לאט מחזירים את האיזון. נכון, יהיה פה מאבקי כוחות, נכון, יהיה פה ויכוח, זה לא יהיה קל. אבל אנחנו במקום חולה, במקום חולה אנחנו צריכים לפתור דברים, לא תמיד אנחנו יודעים לפתור דברים בצורה נחושה, רגועה ושלווה, כן, מותר להגיד, אני רוצה, וזה יכול לעורר קצת אי נעימות, לסגור את החלונות, אבל נמשיך לתפקד, נמשיך להביע. זה יותר טוב מאשר שהאדם, הוא חונק את עצמו רגשית ופוגע בעצמו. אנחנו לא מדרבנים חלילה, שיהיו מריבות ואי נעימות, אבל אנחנו יותר לא מדרבנים, שיהיה מצב שבו אחד מוחק את האישיות שלו לגמרי, את הצרכים והרצונות. וזה לא טוב לשני הצדדים, גם האדם השתלטן יסבול מזה, הוא לא נעים לו. לאדם השתלטן לא נעים לשלוט, לאדם השתלטן יותר נעים לחיות עם אדם שיש לו צרכים ויש לו רצונות, והוא מעריך את עצמו, זה הרבה יותר נוח, זה הרבה יותר משתלם. הוא עצמו לא, האדם השתלטן בעצמו לא מעריך את מי שהוא משתלט עליו.
כן, ברור. יופי.
בסדר, כל טוב.
תודה.
נצא להפסקה ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. האתגר התורני הגדול בעולם חוזר. בראשון הקרוב יוצאים לדרך עם נבחרת חדשה בתוכנית בכורה מרתקת ומותחת. חידון הלכה למעשה לשנת תשפ"ב על הלכות ברכות עם הגאון הרב אופיר מלכה, כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בקול חי ולצפייה באתר קול חי. יש חיידקים שאף אחד לא רוצה בבית שלו, גם אתם לא. קחו 99.9 של סנו, סדרת מוצרים המנקה, מחטא ומשמידה 99.9% מהחיידקים, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנו.
שבוע טוב זה שבוע ללא מע"מ. פולירום במבצע ללא מע"מ על כל המזרנים. רק השבוע, רק בפולירון. בחנויות המורשות ובמרכזי פולירון, לא כולל מזרנים מולבשים. פולירון, ככה נוח לי.
ספייסי טורטיה בר, בן גוריון 65 בני ברק. טורטיית אנטריקוט הכי טעימה בעיר. 03-750-2883.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך. השאלה היא כזאת, אנשים עם איזשהו ליקוי נפשי, האם הם מעדיפים שיתייחסו אליהם כאל חולים, או שיתייחסו להם כאל נורמליים עם איזושהי בעיה? וזה, השאלה שלי מבוססת על, על איזה גישה בשנות ה-60, התבססה על קן קייסי וכו'.
כן.
איך הם מעדיפים?
איך אנשים בעלי מוגבלות נפשית, זו השאלה. איך הם מעדיפים שיתייחסו אליהם?
כן, כאל חולים, עם כל הכבוד והפחד מהם, או כאל נורמלים שהם רק קצת ככה, ככה.
יש לך דוגמה מסוימת?
כן, יש לי דוגמה. קן קייסי, כל הייתה אז מין גישה כזו חדשה שפשוט תצאו מזה, הכל יהיה בסדר ומשהו כזה.
להתייחס רגיל.
כן.
זה תלוי, זה תלוי, ואני אסביר מדוע.
תלוי במחלה?
כן, בהחלט. זה תלוי בהחלט במחלה. יש דיכאון, יש חרדות, יש סכיזופרניה, יש אדם שסובל מפרנויה. זה לא אותו דבר בכלל. לדוגמה, בוא ניקח דוגמה של אדם שהוא פרנואיד. אדם שהוא פרנואיד זה אדם שהוא חושש שמה מנסים לפגוע בו, מנסים להעליב אותו, מחפשים את רעתו וכדומה. עכשיו אדם כזה, אם אנחנו ננסה להגיד לו מה פתאום, אנחנו מחפשים את טובתך, הכל בסדר. האדם הזה, הוא יגיד, אתם מסתירים את זה שאתם מחפשים את רעתי הידי כך, שאתם מנסים לשקר לי ולהגיד ש... אי אפשר להתייחס אליה בצורה נורמלית. אנחנו צריכים להגיד לו, נכון, בסדר, מבינים, אתה מרגיש מואים, אתה... רק לקבל לו את המצב הזה. אדם שסובל מפרנויה, פרנואיד, אין לו אמון בעולם, אין לו אמון באנשים. אנחנו עכשיו מנסים להגיד לו, בוא תחשוב טוב על החיים. הוא בכלל לא חושב שהוא עדיין ברמת המינימום של החיים, הוא עדיין לא מאמין לעולם, לאנשים.
אז זאת אומרת שהוא יעדיף שיתרסו אליו כאל חולה.
זאת אומרת, זאת אומרת שאני לא יודע מה הוא יעדיף, אני יודע מה נכון בשבילו.
כן,
מה שהוא יעדיף זה לא...
כן, מה עדיף בשבילו בכדי שלא יצא מהכלים או משהו
כזה. נכון, אז מה שעדיף בשבילו זה הגישה המקצועית ונכונה, מותאמת לכל מצב. אם אנחנו נגיד עכשיו לאדם בדיכאון, תסתכל על 5 דברים שטוב לך בחיים. הוא שונא לשמוע את המשפט הזה. הוא לא שם, הוא לא יכול לשמוע כזה משפט.
נכון.
עכשיו, זה משפט נהדר להגיד אותו לאנשים רגילים.
אבל צריך להתייחס אליו עם ככה, כאל חולה, הוא בדיכאון, מה אתה רוצה לשתות, מה אתה רוצה, וגמרנו, לא...
המילה וגמרנו אני לא יודע, אבל כן צריך להתייחס אליו בסגנון מותאם. נכון, בהחלט. אם והיה והוא היה רגיל, אז הוא היה רגיל. הוא לא יכול להיות גם רגיל וגם חולה. הוא באמת חולה. מה זה חולה? בוא נגדיר את המילה חולה. חולה הכוונה, שהוא לא מתפקד רגיל בשגרת החיים באופן רגיל. עכשיו, אפשר להגיד שבעצם מי שלא פרנואיד הוא הלא נורמלי, ומי שפרנואיד הוא נורמלי. אבל אנחנו רוצים מתוך הנחת יסוד שלו. מי שמתפקד בשגרת החיים, כפי שאנחנו מכירים מהי שגרת חיים, אז הוא הנורמלי, ומי שלא, אז הוא לא נורמלי. המילה נורמלי, לא נורמלי, היא מאוד יחסית. אנחנו יכולים להגיד שכל מי שבדיכאון הוא הנורמלי, ומי ששמח הוא לא נורמלי.
אני מתכוונת לאנשים שהם בינינו. הם לא מאושפזים או משהו. זאת אומרת, אנשים שבינינו, אבל רואים שהוא לא בקו וזה ככה.
אז אדם שהוא לא בקו, צריכים לדעת איך להתייחס. ואם הוא לא בקו, אז אם נתייחס אל אדם לא בקו, בקו, הוא יעקם את הקו.
הנה, זה נכון, נכון, אני ראיתי מניסיוני שהם לא אוהבים את זה. אפילו הם מזלזלים באדם שמתייחס אליהם כאילו הם נורמליים. אפילו מזלזלים.
נכון, זה לא נכון להתייחס לאדם שהוא לא לגמרי, נקרא לזה כמו שאמרת, בקו, להתייחס אליו בקו כי הוא לא בקו. זה גם לא טוב לו, זה לא נכון לו, הוא צריך להתייחסות אחרת, הוא צריך שונה. בעזרת השם בהמשך הוא יחזור להיות מקום בריא ונכון, אבל בינתיים הוא לא.
בעזרת השם, כן. אז זאת אומרת להתייחס אליו כאל חולה, למרות שזה נשמע, זה נשמע הפוך על הפוך, אבל אין ברירה ככה, להתייחס כאל חולה עם כל הכבוד, וכל הדיסטנס, וכל הפחד גם.
נכון מאוד.
סך הכל זה אנשים מפחידים, זה מפחיד למצא בנוכרותם. אז טוב.
לפעמים האדם גם יכול להישאב למקום לא בריא ומתייחס בצורה רגילה. אדם שמנסה להרגיע אדם בחרדה, הוא מותש.
אבל זה גם איזושהי הימנעות מצידו, כי הוא מעדיף להתייחס אליו, לא, אתה בסך הכל זה, יהיה בסדר וזה, וככה הוא פותר את עצמו
מאחריות רצינית ותגובה נכונה ומותאמת לאדם שסובל. אדם שסובל הוא אדם שסובל, הוא אדם שזקוק להתייחסות שונה לטובתו. אנחנו יכולים להמשיך וללמד ולהגיד כל מיני מילים יפות שכולם זקוקים לאותו יחס וכל מיני מילים כאלה, אבל צריכים לבחון דברים בראי התוצאה ולא בראי המילה וכמה זה נשמע יפה וטוב. אנחנו לא במקום ילדותי שמחפשים רק להישמע טוב, מחפשים להיות יעילים ונכונים.
הכי מצחיק שלפעמים אם מתייחסים לאדם כזה כאל נורמלי, הוא לא אוהב את זה. הוא גם אפילו הוא יכול זה יכול גם לשבור לו את האקסטזה של הטירוף שלו. אז יוצא מזה דבר טוב, כי הוא מחפש שיפחדו ממנו והתייחסו לזה, אז אם פתאום מישהו בא ואומר לו, אי, אתה בסך הכל קצת שובב או משהו כזה, ואז דווקא הוא מוטטו לו את הטירוף, ואז הוא פתאום נהיה עצוב כאילו.
נכון, לכן מה שחשוב הוא כן להבין שאם אדם הוא לא לגמרי רגיל ומתנהג בצורה נכונה, צריך להתייעץ ולראות איך מגיבים ואיך מתפקדים איתו, איך בונים שגרת חיים בריאה ונכונה, א', שלא יזיק, לא להזיק את המצב, ב', איך אפשר לשפר את המצב.
כן, אבל לפעמים הם נמצאים ברחוב, הם נמצאים בכל מקום. זו הבעיה. צריך לדעת, בכל זאת, לא בכפפות מקצועיות, ככה איך... זו הייתה השאלה שלי לגבי יום-יום.
לכן, וכלפי זה, באמת השאלה היא, צריך לבדוק מה המקרה. אם זה פרנואיד, אם זה אדם סכיזופרן, אם זה אדם שהוא רבי דיכאון בחרדה, לכן כל מקרה לגופו, התשובות הן מורכבות, כי הבעיות הן מורכבות. מורכב זה לא אומר מסובך, זה אומר מורכב, מכמה פרטים.
אבל לפי הגישה של הרב, הבנתי שבכל זאת להתייחס כאלה כאל חולה, לא כאל נורמלי, כי אז לא... אין לזה גבול.
הכל תלוי בעניין, כן. אם ואב האדם הוא חולה, יתייחס אב כחולה, וככה לעזור לו. אם הוא אדם רגיל, אז יתייחס אב כרגיל. כמו שאמרנו, אם נגיד אדם בדיכאון, יתייחס אב רגיל, זה רק יגביר את הדיכאון שלו. צריך להתייחס אב בצורה שונה, לטובתו. אם נתייחס לאדם חרדה, נגיד לו, יש לו חרדת מעליות, נגיד לו, הכל בסדר, תיכנס, אין מה ידוג, נו, בוא, תיכנס. הוא ייכנס, אחרי 5 קומות, הוא יהיה בחרדה של חצי שעה, הוא לא צריך להרגיע את עצמו. אז לא עשינו טוב שהתייחסנו אליו כרגיל.
בדיוק.
עשינו לו נזק.
כן, כן. זאת אומרת, כבדהו וחשדהו, קודם לכבד ככה, לראות.
כן. זה שאנחנו מתייחסים בצורה שונה, זה עדיין לא ממעיט מאיך הכבוד שלנו אליו. אנחנו מתייחסים בצורה מותאמת, וכמובן מכבדת. זה המכבד. הפוך, אם מתייחס אליו כמו כל בן אדם, כמו הדוגמה של המעלית, אנחנו מזזלים בו.
בוודאי, נכון.
בסדר.
מעניין, כן, מעניין. תודה רבה לרב. גם איזה טוב. קשור לאל תוכח לץ בנסנאי כמה.
נכון.
תודה, כל טוב.
כל טוב. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, הרב.
כן, שלום וברכה.
כל הכל רוצים להגיד לך, תודה רבה לכל השיעורים וכל הדרשות שם ברדיו. מתחזקים
עוד. תהיה.
רציתי לדבר על עניין של אחדות, כאילו, גם אחדות וגם כאילו, איך אומרים, שיש חיובי אז יש סגר. אז אני אומר שיש סדר וסגר, כך אתה יכול להבין את עצמך יותר, אתה כמו, מה אתה יכול לתקן יותר, שאתה לא בסגר, נגיד, אתה רוצה החוצה, אתה בעולם יותר של מרוץ, נגיד.
כן.
מה שאני נגיד כך שזה, אני נרשם כאילו חיובי, נגיד.
אני מה, סליחה?
חיובי הייתי.
כן.
אף שהייתי בסגר, אני ככה יכול מקשיב לעצמי יותר, יכול כאילו להבין מה אני יכול יותר לתקן, כי אצלו בחוץ יותר, יוצא החוצה יותר בעבודה וזה, אגב, במירוץ של החיים פחות קל לך למצוא את הנקשיב לעצמך.
נכון, אתה צודק מאוד. אתה צודק מאוד, נגיד עם משפט אחד, מה שאתה אומר בזווית ראייה נוספת, זו בדיוק השבת. ביום חול אנחנו בלמתת מלאכות, בזה התפך תאכל לחם, ולא פעם כמו הקללה של קין, נא ונא תהיה בארץ. נא ונא תהיה בארץ, זה לאו דווקא מכאן לארצות הברית או לאוסטרליה, זה יכול להיות גם כן עם הטלפון, ואדם בטלפון מעביר עם האצבעות שלו, נא ונא בארץ, הוא נא ונא בכל האתרים, בכל המקומות, הוא נא ונא, זה גם כללה. והאדם מנותק מעצמו. האדם מנותק מעצמו, מהצרכים שלו, מהרצונות שלו, מהשאיפות שלו, בטח מהייעוד שלו בעולם הזה, מהתפקיד שלו, הוא מתעסק בכל כך הרבה דברים. הוא לא מפתח את הכישרונות שלו, ואת היכולות שלו, ואת היכולות החברתיות שלו, ואת היכולות המשפחתיות שלו. ולאחר מכן ודאי שהוא אמנם חווה כל מיני ריגושים, וכל מיני דברים שהוא רואה, שומע וכדומה, רכילויות אלה ואחרות. אבל הוא מנותק מעצמו, הוא מנותק מהחיים שלו. לכן, בדיוק מגיע השבת, ואומרת, רגע, מאין עולה הבא. שאנשים שהם חווים את השבת, אומרים, וואו, שבת, זה מה נעשה לבד, אין מה לעשות, זה קשה, אסור ואסור ואסור. אבל האמת שהפוך, זה לא אסור, זה להתנתק. להתנתק מההתמכרות ללמתת מלאכות. להתנתק מההתמכרות לבזעת הפך תאכל לחם. להתנתק מההתמכרות להכללה של נע ונד תהיה בארץ. עד הרבה, שאדם יחזור. לחוות את החיים, לחוות את המשפחה, לחוות את התפילה, לחוות את הלימוד, לחוות חוויות, לחוות כל מלאכתך עשויה, אין עבר, אין עתיד, חווים את ההווה, חווים את החיים, ככה האדם הוא חווה וכך הוא גם מנצל, מאמש יותר ויותר את הכישרונות שלו, הוא לא מתעסק בכל מיני התעסקויות שנשמעות יפות של בניין העולם ועשייה ופרנסה, אבל מאחורי כל המילים, מאחורי כל המילים האלה, לא פעם, לא מסתתרים ערכים נעליים, מסתתרים גם כן התמכרויות של בני אדם. אז נכון, בזעת הפך תאכל לחם, דרך ארץ ותלמוד תורה, טובים שניהם יחד, כי משכיחים את האבון, אז יש הרבה דברים טובים, אבל לא פעם, האדם מרוב דרך ארץ, הוא לא משכיח את האבון, הוא משכיח את התפקיד והייעוד שלו בחיים, ולכן צריך גם וגם, לכן מגיע השבת, כמו הסגר, האדם מתנתק, ועד הרבה, תואם טעם גן עדן. כתוב ש בכניסה לגן עדן יש חרב, עלה את החרב המתהפכת. מה זאת אומרת? שביום חול, החרב, החוד שלה, ההשתקעת ידית האחיזה, ויש את החוד איפה שזה חותך. אז כל השבוע איפה שזה חותך, זה בכניסה, אי אפשר להיכנס, אבל בשבת זה מתהפך, לאט החרב המתהפכת, זה מתהפך, ואז הקט היא בכניסה, ואז לא נחתכים, אפשר להיכנס, כי בשבת תואם טעם גן עדן, העולם שלפני חטא עץ הדעת, העולם שאין בו בזה התפכה תאכל לחם, העולם שבו האדם פוגש את ההווה, לא את העבר המתסכל או העתיד המדאיג. כאן תוכניתנו בא לסיום.
הרב, אתה אגיד משהו קטן
הרב? זהו, התוכנית הסתיימה, סליחה. התוכנית הסתיימה. תודה רבה לאורי כהן, לשלום פולק, לכם המאזינים, מחר בעזרת השם. שש הבוקר בנושא שיעור, קייל תערוג בנושא פרשת יתרו. היו ברוכים.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חיים.
רייטי קיבוץ השלושה, נכנסתם, קניתם. ז'בוטינסקי 98, פתח תקווה.
עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
בומבה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
סוף השבוע הקרוב, פרשת יתרו, מיום חמישי ועד מוצ"ש, הזמר יחיאל ליכטיגר ומקהלת הליכטיגרס. הרצאות מרתקות מפי משמח הלבבות הרב מאיר שוורץ, זיץ ליל שישי, ארוחות מפנקות ועוד הפתעות. כוכבית 30-44, סופש מוזיקלי עם עוצמה אחרת. אל תחמיצו.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות, ציפורי קלאס.
כוכבית 30-44.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12.